מ"ם דלת. יפה. שלום. יפה. חיים, איפה הלכת? סלח, תשמע אותי. דבר ידוע ברור, אשר כל העולם עושים עניינים רבים בסתר, מה שנקרא בת היענה שמכניסה את ראשה בחול. אנשים מתנהגים כמו בת יענה, הם עושים עבירות בסתר, כאילו לא רואים אותם. אתם מכירים את הסיפור על רבי ישראל מסלן שנסע עם העגלון שלו פעם, ובדרך העגלון, הסוסים רעבו לשחת, והעגלון ראה שם איזה שדה, עצר את העגלה, נכנס לשדה, התחיל לקצור קצת ביד ככה, לקחת קצת. רבי ישראל מסלן, הוא פתאום צועק, רואים, רואים! אז העגלון כל עוד נפשו בו לקח את השק, עלה לעגלה, דפק בסוסים, דיו לסוסים אמר, נעצר אחרי זה 200 מטר, הסתכל לשדה, לא ראה אף אחד, שדה שומם, אין נפש חיה. אז הוא פונה לרבי ישראל מסלן ואומר, למה אמרת שרואים? רואים, רואים. הישמר משוכבת חיקך. זו הנשמה של האדם. עד שאנחנו באים להגיד רואים רואים, האמת היא שרואים רואים, זה נשמתנו רואה הכל. יש ביטוי, אל תהיה חייב לנשמתך. החשבון של המשפט האלוקי כאילו זה משהו ש... אי פעם, זה תפיסה מאוד ילדותית. למעשה אין רגע שנשמתנו לא שופטת אותנו. בפשטות, אנחנו רואים שאדם שעובר עבירה, הוא לא מרגיש נוח עם עצמו. הוא לא מרגיש נוח עם... למה? כי נשמתו שופטת אותו. נשמתו שופטת אותו. הנשמה עדינה, הרכה, כמו אדם עם בטן רכה. הוא שותה, אני יודע, אדם שלא רגיל לחלב. לא יודע, לא, הגוף לא מסוגל לפרק מולקולה של חלב. אדם כזה, אם יאכל חלב, יכול למות. הבטן מיד מגיבה, יש לו מאיר הגז ביחס לזה. קצת שותה חלב, כולו. כמו הרגש, מתחיל בפנים. יש אדם עם קמח, יש אדם... זאת אומרת, הגוף שלנו יש לו חוקים. ברגע שאתה עובר על חוק, הגוף מתמרד כנגדך. נשמתנו, בעדינות שלה, היא בת מלך, היא מאוד מאוד אצילית. אצל כולנו, אגב. נכון שישנם אנשים ש... חובלים קשות בנשמתם, ומרוב הסמים המשקרים... הם הצליחו ליצור את האשליה כאילו נשמתם לא מרגשת ולא יודעת. במילים אחרות, הם צריכים במשך היום להלעיט את נפשם בהמון תענוגות כדי שלא יישמע קולה של הנשמה. לא יישמע קולה של הנשמה. כן? בצורה כזו, כביכול מצליחים להשתיק אותה. אבל ברגע שהתענוגות האלו, המפלס שלהם יורד, כן? הנשמה מתחילה לצעוק שוב. כן? אם אתה עדיין אדם בריא, הנשמה צועקת שוב מהבנותיך. אם אתה לא בריא, הנשמה מביאה אותך לידי ייאוש. זאת אומרת, זה שני תגובות קיצוניות ושונות של הנשמה. אצל אדם בריא בנפשו שהוא חוטא, אז נשמתו אומרת לו, תפסיק לחטוא, תהיה אדם טוב. כשאדם מכביד על הנשמה יותר מדי, הנשמה מביאה את מורת רוחה ביצירת עצבות ודיכאונות. זה גם הנשמה. כששואלים היכן העצבות באה, כך שואל רב קוק ומשיב באורות התשובה. כששואלים היכן העצבות באה, צריכים להשיב, כך הוא אומר. מהשפע של המעשים הרעים, המידות הרעות, שהנשמה בעדינותה תואמת את מרירותם, והיא נסלדת, נפחדת ונעצבת. אז כשאדם עצוב, נסלד ונפחד, מה? מי מפחיד אותו? למה הוא מפחד? מה זה התוצר הזה של הפחד? הנשמה פשוט מפוחדת. זה כמו ילד קטן שאבא מכה אותו. אז בהתחלה הילד היה מלא כוחות חיים, אבל אבא נותן לו עוד מכה ועוד מכה, בסוף הילד נפחד. זאת אומרת, זו תגובה בדיוק הפוכה. כוחות החיים נהפכים לפחד. כוחות החיים שהתגלו בתנועה כלפי חוץ, אבל מהמכות, מה קורה לכוחות החיים האלה? איך זה מתבטא עכשיו בחיים שלו? בפחד, בהסתגרות, בהצטנפות בפינה. גם זה תופעה של חיים. אדם מפחד הוא אדם שרוצה לגונן על חייו. כשהנשמה מפחדת, היא נסוגה לאחור. היא נסוגה לאחור. בנפש זה יוצר את העצבות. אנחנו קוראים לזה עצבות, אבל בשורש הנשמת, במקור הנשמתי, הנשמה, כן, היא תואמת טעם מר של חטאים. אבל מכיוון שהצד האקטיבי שלה כבר לא מועיל, כי האדם לא מקשיב לה, אז היא פשוט מבטאת את מורת רוחה בצורה של עצבות. היא מייצרת תוצר לוואי של עצבות בתוך הנפש, ואז האדם חווה עצבות. שאלה מה יעשה עם זה? אולי סוף סוף הוא יבין שהעצבות זה סימפטום נשמתי, כן? של ריקנות וכן הלאה. כן? אבל, אומר לנו, דבר ידוע ברור, אשר כל העולם עושים עניינים רבים בסתר. קודם כל הוא מודיע לנו שזה באמת תופעה כלל עולמית. זה דבר מאוד נפוץ בחברה האנושית. אגב, זה אחת הבעיות. כשיותר ויותר אנשים עושים בסתר, יש פה קבוצת תמיכה שמחזקים זה את זה. אם אדם אחד היה עושה בסתר וכל השאר היו צוחקים עליו, ממי אתה מתחבא? כמו רבי ישראל מסלנט, כן, שאמר לעגלן שלו. אז הוא לא היה עושה בסתר, הוא היה מבין שזה הבל הבלים. מה הוא מתחבא חדר לפנים מחדר? כי יסתר איש במסתרים, ואנוכי לא הראינו, מה הנשמה לא רואה? ישמר משוכב את חייקך, כמו שאמרנו. אתה חושב שאתה יכול לשקר את הנשמה שלך, שהיא יודעת את האמת, והיא דבקה בקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. הנשמה זה, 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 זה תקן מאוד גבוה, זה איזו 2000. כל חריגה ולו הקטנה זה הייטק שבה הייטק, הנשמה. אם היא רק מרגישה איזו חריגה, היא מיד מודיעה. נדלקת מדורה, מנורה קטנה, כן? זה, אין טעם לנתק את המנורה וכן, להוציא אותה מהתבריג ולחשוב שבזה שהאור האדום לא מהבהב, אז כבר אין בעיה. לא, עדיין המתח נמצא בחוט. נכון שאין חיווי ויזואלי, אבל המתח נמצא בחוט, הזרם נמצא בחוט. ודאי, מקור הזרם עדיין קיים. ודאי, אין שום ספק בזה. כן? אחר שהייתי ילד, אז פעם אחת הייתי מאוד סקרן, כן? חזרתי, באתי מהפינת חי, מהדליים של החלב, בדיוק הכיתה שלנו הייתה אחראית לחלוב את הכבשים ואת העיזים. ואני נבחרתי לשמחתי, זה לא היה פשוט, להיבחר לקחת את הדליים לרפת. המרחק בין פינת החי לרפת זה משהו כמעט כמו קילומטר. זה כמעט בשני קצוות של הקיבוץ. פינת החי נמצאת בפינה, כן? בפינה מערב דרום, והרפת נמצאת בפינה של מזרח צפון. זה בלחס, כן? זה כמו מעוין, כן? מעוין. פה פינת חי, בקצה השני של המעוין נמצא הרפת. ואני זכיתי באמת לקחת את הדליים לרפת. שתי דליים, איך לא גדולים, הולך בדרך, לדרכנו בקודש, היינו עוברים דרך מגרש הכדורסל הנטוש. זה מגרש, שיחקו בו 10 שנים לפני כן. היום כולו קוץ ודרדר, אבל נשאר בו עמוד התאורה. עמוד התאורה נשאר, ובתוך עמוד התאורה, ככה יצצתי פנימה, היה פתוח משום מה, כנראה מישהו פתח אותו, יצצתי פנימה, ולתדהמתי, ילד בכיתה ד', ראיתי קיבוצניק שאין לו שום דבר על הנשמה, וכל דבר מבריק נראה לו כזהב. אני מסתכל פנימה, אני רואה חרסינות, אז היה פקקים מחרסינה, אני רואה חרסינות מבריקות כאלו, זה עם גלזורה כזו, אני רואה חרסינות, אמרתי, יוי, זה אוצר. טוב, אני ידעתי שזה תיבת חשמל, אז באתי לגעת בזה, באתי לגעת. נכון שהאור לא דולק, ונכון שכן, אין חיווי לזרם שהולך שם בתוך החוטים, האור לא זורה, לא נמצא, כן, האור לא דולק, לא שום דבר. אמרתי, אני יוצא משם איזה נתיח אחד כזה, או שתיים, אני אקח את זה. מאוד יפה הנתיחים האלה. כן? אני נוגע שם בפנים, שם דלי אחד, בא להוציא את הנתיח, פתאום אני מרגיש מכה פה. כאן, מכה. אני מסתכל, מי מכה אותי? מי מכה אותי? אני לא רואה אף אחד. ילד בכיתה ד', הם לא יודע חשמל איך הוא עומד. כתוב שאדם בא לעולם הבא, שואלים אותו חשמל איך הוא עומד. צריך לדעת בעניינים. לא יודע חשמל איך הוא עומד. אני מסתכל, לא רואה אף אחד, אמרתי, פלא, אולי מקרה קרה, בלתי טהור. אני בא להכניס את היד שוב פעם, אני מרגיש טח מכה, ביד השנייה. למה ביד השנייה? אל תשאלו אותי, אבל מה שקרה, הדלי נפל לי מהיד, מהמכה. זה עשה לי רפלקס, נפתח לי האצבעות שלה. של היד, נפל הדלי, נשפך כל החלב. בשלב הזה כבר נבהלתי עד עמקי נשמתי, ופשוט רצתי ורצתי ורצתי. אתה חושב שאם החשמל לא מדליק את המנורה הוא לא קיים? אתה תחטוף אותו אם תעבור על חוקי החשמל. רצתי, באתי לאבא שלי, אבא, אבא, קיבלתי מכה. כן, ספר, תירגע, מה קרה? סיפרתי לו את הסיפור. תגיד, אתה מרוקאי, אבא שלי. אתה מתום, עושה לי עם היד על הראש. אתה רוצה למות? מה קרה, אבא? תסביר לי. אתה יודע מה זה חשמל? קיצור, הסביר לי. מה קרה שם? מה אתה חושב? הנשמה נמצאת, היא נוכחת. תעשה דבר בסתר. גם בסתר הנשמה תתגלה ותאמר לך, אני רואה אותך. אתה חושב שאני לא רואה? ממי אתה מסתתר? אתה יכול להסתתר מראובן ושמעון שאיני בשר להם, אבל לא תוכל להסתתר מני. אני רואה מעבר לזמנים. אני רואה מעבר לגופות. אני רואה מעבר למחיצה. ממני לא תסתתר. ואם אתה חושב שההסתתרות שלך תמנע תגובה, אתה טועה. אני מגיבה, כאן ועכשיו. המשפט הוא מאוד מיידי. מי שרגיש לנשמתו, יכול להרגיש שהוא נשפט בכל רגע. על כל הגה שהוא לא הגון, הוא יכול להרגיש נקיפה קלה. אם הוא מספיק מוסרי אותו אדם, הוא לא ירמוס את הנקיפה הזו. כי יכול להיות שחברים יגידו לו, אל תהיה כזה, מה אתה עכשיו סובל בגלל שאמרת לשון הרע? תהיה גבר! ידעים אנו, מה אתה... לא, לא, אני מרגיש לו, וכואב לו פה. אבל החבר'ה דופקים בסוסים. תפסיק עכשיו להיות רכוחי, כמו איזה רכיחה, שעל כל דבר מרגיש כזה מכה, ויח אותו לבבו. כל רגע הלב מכה אותך. זאת אומרת, החברה לא מניחה לנו היום להתפעל מאותם רגשות מוסריים. קוראים לזה יורם, קוראים לזה שלומיאל, קוראים לזה צדיק, כן? כל מיני שמות לא נעימים. צריך להיות גיבור, צריך להיות טבטוני, צריך להיות הוני, צריך להיות הגזע העליון, כן? צריך להיות... אדם שככה כואב לו הלב, לא כך מתייחסים אליו. אני בתור נער בן 16 הייתי כותב שירי נמגירה, כבר אמרתי לכם פעם שבוע. לא הייתי מעיז להראות את זה לאיש. אני ידעתי שביום שאני מוציא את השיר, את השירים האלה ממגירה, ושם את זה, אני יודע, באיזה עיתון, באיזה אלון של הקיבוץ, או על, על לוח המודעות, גמרתי, זהו. הייתי חייב לראות חזק. הייתי חייב לעשות מה שכולם עושים. ילד רגיש, בישן, תמים, מאוד רגיש, מאוד רגיש. רגיש מה שקורה מסביבי, רגיש ליחסי אנוש, רואה אנשים בהתנהגות שלהם, קולט את זה מגיל אפס. מגיל אפס הייתי רואה את הדברים האלו. הייתי רואה זוגות, איך הם מתייחסים זה לזה. כן? הייתי מתבונן ורואה את הדברים, והנשמה שלי הייתה בפנים פה מזדעזעת. אז כתבתי שירים. כמו שקראתי לכם חלק בשבוע שעבר כמדומני. אני חושב. שירים של אדם רגיש, כמו רבים מאיתנו. אבל החברה לא נתנה. לא נתנה לי לתת את המשקל הראוי לאותה רגישות. צריך לרוץ, קדימה. זהו, צריך ללכת לשדה, צריך לעשות מה שכולם עושים. התרבות המקומית של בינו לבינה, התרבות המקומית של מעמדות חברתיים, כן? איך קונים מעמד חברתי, איך יוצרים יריבויות, אלו נגד אלו ואלו נגד אלו. ומצאתי את עצמי בתוך הסערה הזאת. ובמסתרים תבכה נפשי. סבל גדול. עצום, עד שאדם כמעט שואל את נפשו למות. מה כל החיים האלה שווים? אתה לא מפסיק לחבול את עצמך בלי הרף. כל מה אתה שורט עם קוצים של ברזל, שוטה הברזל של הדמיון, מקים בך בלי הרף. עוד בחורה, ועוד שנאה, ועוד קנאה, ועוד הישג חיצוני, והנשמה בוכה, בוכה, בוכה. זה לא היה קל. והייתי שומר את השירים במגירה, רק לאמא שלי הייתי מראה, והיא הייתה מראה את זה לנשים הזקנות בקיבוץ, במכבסה ובבישול שם, במטבח של החדר אוכל. הייתה מראה להם לזקנות, בנות ה-70 וה-80, והן היו מתמגגות, איזה בן יש לך, איזה בן יש לך, איזה דברים הוא כותב. עוגן ננעץ במצולות היגון, חדל לתקתק דופקו של שעון. נחלדה מערכת בלמיו של הזמן שנלאה מללכת מאומס מטען. איזה שירים הוא כותב, והנער רק בן 14. זה היה לו פשוט. כל העצבויות, כל הקשיים הפנימיים, תוצאה מזה שנשמתי לא הפסיקה להקות אותי, כמו שהיא מכה כל אחד ואחד כאן. השאלה עד כמה אתה מוכן להקשיב לה? אתה מוכן להקשיב לה. ואז קרה האירוע הקרדינלי, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, אז קרה האירוע הקרדינלי והגדול. הכל שייך לכאן, רבותיי, אני לא אומר שזה אסוציאטיבי אמנם, אבל הכל שייך לכאן. כל העולם כולם עושים מעשים בסתר. את מי אתה משקר? אתה יכול עד מחר לחגוג, הנשמה תוכיח אותך. אז קרה הדבר הקרדינלי, שחשבתי שאני כבר מצליח כאילו לבקע, כן? להימלט מהתוכחה הנשמתית. כבר הייתי בחור קצת מצליח, כן? פה ושם. פתאום קרה לא יומן. בשעה 6 בערב, בדרכי לחדר האוכל, בדמדומי חמה, כמו כל אחד מכם ודאי, אתם יודעים שלפעמים מישהו שלפעמים חושב על המוות? חושבים על המוות לפעמים. אתה רואה, אתה נמצא באבל, אתה נמצא בלוויה. האיש הזה מת, אוי, מוות, אוי. אבל מה קורה שאנחנו חושבים על המוות? שימו לב, המחשבה הזו לא מצליחה לעשות פרי. חושבים על זה כעל דבר שנמצא אי שם, אי שם, נדמה לו לאדם שחי לנצח, וחוזרים לחיים, נכון? לשמחתנו אגב, תארו לעצמכם שמחיצת הערפול הזו הייתה נקרעת, והיינו מסתכלים על המוות במלוא המשמעות שלו, היינו עשויים להיקלע לפחד כשמון, לחיות בצילה של תודעת המוות, כן? שמאורטלת מהשכחה. אנחנו היום לא יודעים מה זה מוות. כתוב שיזכור ליום מיתה, אם אדם עושה עבירה ולא נגמל מנה, כן? בסוף יזכור את יום מיתה. לזכור יום מיתה, היום זה, שוב, אנשים צעירים בדרך כלל, אני הייתי בן 19 אז, אנשים צעירים בדרך כלל, מחשבת המוות לא מדברת אליהם. לא מדברת אליהם. הם מלאים כוחות וחשק עצום של חיים. מה להם אל המוות? ואם באים לבית האבל, אז מוצאים כבר דרך להתחמק מאימת המחשבות הנוגעות על המוות. משוחחים אחד עם השני, אוכלים איזה בקלאו, שותים איזה כוס קפה, מקשקשים על הבורסה בסלון, והכל בסדר. איכשהו מעבירים את זה. אבל לא היה לי את המזל הזה בגיל 19 באותו היום. דמדומי חמה. כדרכי אני יוצא מהחדר ולכיוון חדר האוכל, שכבר מחכה לי שם אותה שישייה, 5 חבר'ה, היינו שולחן של 6, והיה לי תפקיד, אני הייתי חותך את הסלט לכל החבורה. כל אחד היה לו תפקיד אחר, אחד היה מביא את הצלחות, אחד היה מביא זה, אחד היה מביא את הפה, אני הייתי חותך סלט. ובדרכי לחדר האוכל, לא, אני מערער קצת ככה, בשעה כזו מערערים על דברים שמעבר, ואני חושב על המוות, סתם ככה נקלע לי מחשבה, מוות. למה חשבתי באותו רגע? לא זוכר. אבל פתאום, במקום שהמחשבה הזו תחמוק ותלך לה, ותפנה את מקומה לסערת החיים, ארוחת ערב, אחרי זה הולכים למועדון, אחרי זה פה, אחרי זה שם, במקום זה, צרח. המוות, קלטתי אותו. ראיתי את המוות בעיניים. חוויתי את החוויה של העדר. וזה הצטייר לי בדמיון בתור שחור אינסופי, אוקיינוס שחור, והחיים שאני חי עכשיו הם כמו נקודה לבנה. זה היה הדמיון והתחושה שבאה בעקבותיו. העדר. כמו אוקיינוס שחור אינסופי, והחיים שאני חי, נקודה קטנה שנשפכת על העדר. וראיתי את חיי מסתיימים, ואני לא יודע לאן מוליכים אותי. אין סוף של העדר. מה, אני לא אחיה בגוף הזה? אז מה יהיה? איפה אני אהיה? נתקפתי בפחד נורא. רצתי לחדר האוכל. החבר'ה חיכו. לקחתי את הסכין, את המזלג, את העגבנייה, התחלתי לחתוך כמו מטורף כדי לשכוח. ההוא מדבר זה, ההוא מקשקש פה, מדבר שם, מה נעשה הערב, לאן נלך, ואיכשהו הצלחתי לשכוח. דפק לי הלב. הייתי בחרדה, מהמוות. באותו יום, איך אומרים, פה ננעץ קנה של רומי, באותו יום, מאותו רגע, התחלתי באופן לא מודע, לחפש אחרי נקודת אחיזה שתציל אותי מהמוות. עכשיו, מי רקח לי את החזיון הזה לפי דרכם? בוא נעזב את ריבונו של עולם רגע, הנשמה. היא רקחה לי את זה. ריבונו של עולם שלח אותה, עורר אותה, כדי לצייר לי את הדבר הזה, כדי לחסום לי את האפשרות אי פעם לחפש חיים מעבר לחיים של משמעות. אתם חושבים שלא ניסיתי גם אחרי זה? אני לא חזרתי בתשובה בגיל 19. חזרתי בתשובה בגיל 25. אבל לאמיתו של דבר, מגיל אפס, מיום שפתחתי את עיניי כנראה, לא הפסקתי לחשוב על משמעות החיים. זה בא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. שם הריבונו של עולם ראה שאני יותר מדי הרפתקן, וכנראה השיער שלי היה יותר מדי יפה, והגיטרה ביד כשהיא התחילה לקחת אותי לחלומות אחרים, כי אני כבר חלמתי על ארצות הברית ועל הופעות ועל בלגן ועל מעריצים, ראה ריבונו של עולם שאני מתחיל להגזים. מה עשה? צרח, הציס את הנשמה, היא ציירה לי את המוות, מכיוון שאצלה אין גבולות של חיים, אין גבולות של גוף, אז אתה יכול לראות את המוות, כן? מוות עולה בחלוננו, מי זה עומד אחר כותלנו? תרף ומיד לקחה אותי להסתכלות על הפרצוף של המוות, ראיתי אותו בחוש, ראיתי איך אני זורם אל העדר הזה, עם כל המשמעות של לזכור לו יום המיטה. חלפו עוד 6 שנים עד שחזרתי בתשובה. 6 שנים האלה, זה הכל היה בסימן החזיון הזה. שום דבר כבר לא סיפק אותי. שום דבר. כלום. כן? מכל הדברים שהחברה הציעה, אז שום דבר לא סיפק אותי. כלום. אז ברוך השם, אם אנחנו באמת קשובים לנשמה, שלמעשה מראה לנו את האמת בכל רגע נתון, לא נותנת לנו לסבוע, כן? ולא נותנת לנו להתענג עונג אמיתי בדברים שהם לא אמיתיים, אם אנחנו נשים לב למה שהיא אומרת, נוכל להגיע רחוק. פגשתי את קרוב משפחתי לפני 2 שנים, שנפל בנפילת הבורסה הגדולה, הוא נפל מהמדור, היה מיליונר, מיליונר. אבל הוא לקח הלוואת עתק. וההלוואה הזו שהוא לקח הייתה בדיוק בתקופה של נפילת הבורסה. והוא לא יכול היה להחזיר. כל מיני דברים שהם שייכים להבנה של המשבר הכלכלי. הוא נשאר בלי כסף לאוטובוס. ובווילה המופלאה שלו בסביון, הוא היה חי כמו אדם הראשון, כמו קניבל. בית מתונף, כן? מלא כתמי דם, מהוודקה שהוא שתה ונפל ונפצע, מרוב דיכאון שהוא היה מצוי בתוכו. אף אחד לא ידע על זה. הוא החליט להרים לי טלפון ולהגיד לי, לספר לי את הסיפור הזה. הוא ראה אותי בטלוויזיה, מבט שני, לפני 2 שנים, באיזו תוכנית שהייתי שם. והוא ראה אותי שם, ישב בסלון, בלוי סחבות, לא התקלח 2 שבועות כבר, יושב על הסלון ככה אחרי זה חצי בקבוק של ויסקי, יושב, פתאום הוא רואה יואב מלכה מכנרת, אומר ויסה, אני מכיר אותו, ככה הוא נראה? וואי 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 וואי, לא התראינו 40 שנה. הם היו מגיעים אלינו שהבנות שלו היו קטנטנות, הם היו מגיעים לחופש הגדול, היו מגיעים לחופש הגדול לקיבוץ, כן? כמה ימים של חופש בלי לשלם. הרבה מקרובי משפחה שלנו היו באים למלון כנרת אז, והוא היה בין אלו שהיה מביא את הבנות שלו בחופש הגדול, שם אותם שם וחוזר לעסקיו, מיליונר גדול. פתאום הוא מסתכל לטלוויזיה ורואה, מי זה? זה הבן של מיכאל. מה הוא עושה? מה, הוא רב? אני חייב להשיג את הטלפון שלו, סליחה. אוי, מחילה. אני חייב להשיג את הטלפון. השיג את הטלפון. ואני רואה לפני ראש שנה, כמו היום, ככה בתקופה הזו, אני רואה 3333 סוף המספר, 3333 3333. מי זה מנדנד לי? יום ולילה, יום ולילה, מי זה, מה זה? אחרי 3 ימים אמרתי, נתקשר. אני חוזר למספר הזה, אתה יודע מי אני? הוא אומר לי, מי אתה? אמר לי את השם שלו. אתה זוכר אותי? לא זוכר אותך. אתה לא זוכר את הבנות היו באות, שהיו קטנות, שהיו קטנות, הייתי מביא אותם לכיוון? לא זוכר. ראיתי אותך בטלוויזיה. לא יכולתי לספר לאף אחד מה קרה לי. סיפר לי את כל הסיפור של נפילתו. הוא היה תלמיד בכפר הרועה. הרב נריה ראה את הכישרונות שלו. אמר לו, אתה, דוד, לא משנה, דוד, ודאי לא תדעו. דוד, אתה הולך למרכז הרב. הוא רצה שהוא הולך למרכז הרב. לפני 4 שנים. לך למרכז, אתה תהיה תלמיד חכם גדול בישראל. הסתכל עליו דוד ואומר לרב, הרב, אתה כל כך מתוק. אני רוצה להיות איש עסקים. הלך להיות איש עסקים. הגיע למדרגה כזו, היה עושה פרויקטים בארץ של מאות יחידות דיור. מיליונר, פשוט, מה זה מיליונר? אולי בין 100 הכי עשירים בארץ. שקרה מה שקרה בבורסה, נפל מכל נכסיו. ונושים בו אנשים, עוד נושים בו בעלי חובות. והתמכר לטיפה המרה. התחיל לשתות ולשתות. ילדיו לא יודעים, גרושתו לא יודעת, הקולגות שלו לא יודעים, אף אחד. הוא הסתיר את הסוד האפל הזה. אנשים שמו לב שהוא לא מגיע, ופה ושם. לא ידעו מי היה לו. שלח בתפוצה גדולה מאוד. אני נמצא בטיול בחול. סיפור כיסוי. איפה היה באותם הימים? יושב בתוך הדירה בסביון. דירת פאר, הייתי שם. הוא הזמין אותי. דירת פאר. יושב בתוך הזה, אמרתי, כתמי דם, מרוב השתייה היה שיקור, הלך בתוך החדר, נופל. נחבל במשקוף, יורד לו דם. עקבות של דם בתוך הבית. הוא אמר לי זה. אתה רואה את הדם הזה? כך הוא סיפור. בקיצור, אני מתקשר אליך, אתה האדם היחידי שאני רוצה לספר לו את האמת. ראיתי אותך בטלוויזיה. לך אני רוצה לספר מה עובר עליי. אני עוד חייב לספר למישהו מה עבר עליי. איזה נפילה נפלתי. מאיגר הרמה לבירה המקטה. ולא אני אספר לכם את זה. שתי סיבות. בקיצור, הוא הזמין אותי לסביון. זה היה לפני ראש השנה. לפני ראש השנה. שבוע לפני ראש השנה בערך מה שכזה. אני מגיע לשם, וילה חבל על הזמן. מה שעה? רבע לי? לא, אני לא רואה מכאן מחילה. אני מגיע לשם, מכניס אותי פנימה, מחייך, ככה מחבק אותי חיבוק את זה, ניסה ככה ללבוש חליפה כמו באים הטובים לקראתי. ככה, נכנסנו פנימה, התחיל להראות לי, עובר איתי על כל החדרים שלו. מראה לי את התמונות של הילדים, איזה ילדים, כל אחד בתפקיד, חווה הזמן, פה אני כבר לא יכול להגיד, כי אולי אתם עשויים לזהות אותו חלילה. כן, באמת לא ידעתי שעד כדי כך הם הגיעו גבוה כל המשפחה הזו. לא ידעתי, לא ידעתי. אבל הרב נירה כבר ראה את זה אז, על אותו בוגר י"ב, הוא ראה אז, מה עתיד לצאת אם הוא יהיה בן תורה. אז הוא לקח את כל הכישרונות האלה למקום אחר. מראה לי את כל התמונות, הנה הבן הזה, מדהים של צהל, עם דרגות חבל על הזמן, משהו, הילדה, האישה, בכלל איזה תפקיד, כן, ודאי שחצי מהקבוצה פה יודעת, ודאי וודאי מכירה ושמעת השם הזה. פלא פלאים, אני הקטן. הוא הכניס אותי פנימה לתוך הבית שלו, והראה לי אותו בתהילתו, ואותו בחורבנו. אני מסתכל על הכיור, ככה מלא בצלחות, מלאות בשומן של בשר. כבר מהסעודה האחרונה, מלפני חודשיים, מלפני הנפילה, עדיין הצלחות בפנים. ואז הוא לוקח אותי לחדר קטן, מראה לי סקים סקים של מטבעות. הוא אומר לי, אתה רואה? פה התחלתי. לפני 40 שנה. התחלתי בחליפין של מטבעות. כן? הוא קנה מהדואר מטבעות, והתחיל עם, יש איזה כנראה עסקנות כזה. נשארו לו סקים של מטבעות. כל מיני מטבעות של חליפין. סקים. בסוף הוא אומר לי ככה. יצאנו החוץ, ישבנו על הנדנדה שם, איזה מין כזה, נדנדה כזו, אנחנו יושבים. הוא אומר לי, תראה, עכשיו אני יודע את כל האמת. אני יודע שהרב נריה צדק, אבל אני לא יכול. העולם הזה תפס אותי כל כך חזק. תגיד לי, איך אתה הצלחת לחזור בתשובה? סיפרתי לו את הסיפור שלי, כילד, כנער. סיפרתי לו הסיפור שלי על הנסיעה לארצות הברית, על הירידה מהארץ. הוא אומר לי, בהתלהבות, הקדוש ברוך הוא שמר לך. כל המסלול שאתה מדבר. אני הייתי נער יפה. הייתי נער נאה. תפסתי בגיטרה, הייתי יכול בקלות, באיזשהו שלב להגיע למצב. לא יודע, הייתי יכול להגיע למקומות מוזרים מאוד. הקדוש ברוך הוא שמר לך. ואז הוא אומר לי, תהיה רב שלי, תהיה רב שלי. תעזור לי, אני רוצה לעזור את הדבר הזה. אני לא מסוגל, לא מסוגל. למה לא שמעתי לנשמתי? למה לא שמעתי לרב נריה? התחיל ככה, ממש לבכות, ממש לבכות ככה. אז הוא פתח בקבוק בירה. כן, היה בתוך המקרר, אני... בוא נשתה קצת. אמרתי לו, לא, דוד דוד, אני לא, לא בשבילי, לא מעוניין. איזה סיפור, איזה סיפור. שתי מסלולים. האדם ששמע, שנרמז, יש כאלה שיגידו מאוחר מדי, 25 שנה. והאדם ששמע, ולא רצה להקשיב, סתר, לא השכינה, הגיע לאן שהגיע. אגב, אחרי שנפרדנו, הוא ביקש לעזור למכון מאיר. הוא רוצה לתת לי את כל המטבעות שהיו לו. הוא אמר לי, אם אתה מוכר את זה היום, אתה יכול להרוויח זה לא פחות מ-100,000 שקל. לא לקחתי זה בסוף. נתן לי שתי חפיסות של עתים נובעים, עתים מאוד יקרים, כל עץ זה 250 שקל. אלו עתים שהוא היה נותן לאנשים שעושים איתו עסקאות. כל עת כזה, יש לי בבית, נשאר לקופסה, וקופסה אחת נשאר, לא, כבר נתנו את זה. נתתי פה למשרד. כדי שיתנו את זה לכל מיני אנשים חשובים. כל עת זה 250 שקל, אם לא 300 שקל. אולי אפילו יותר. עתים כאלה. כן? נתן לי זה בסופו של דבר. כן? אבל הוא רצה לעזור למכון מאיר. תראה, יש לו ימבה של יחסים. התחיל לספר לי את כל האנשים שהוא קשור אליהם. בכנסת, ואנשי עסקים, כולם הוא ידעים ככה. רשימה של טלפונים וכתובות. עם כל אחד מהם, ישבתי ושתיתי לפחות כוס קפה אחת. עם רובם עשינו עסקים. את כל הברנג'ה הזאת, אני יכול להביא לכם מכון מאיר. כן? אני מבקש לעזור לכם. הבאתי אותו לכאן. לבש חליפה לבנה, חליפת קרם כזאת, צהבהבה, חליפה יפה כמו בימים הטובים, הסתפר כמו שצריך, הייתי צריך לתת לו 50 שקל, בסוף הוא השיג איכשהו, אבל ביקש ממני 50 שקל כדי להגיע לירושלים, הלוך וחזור. לא היה לו כסף להגיע לפה, זה פשוט לא יאמן. בסוף הוא השיג איכשהו, חבר נתן לו. הוא הגיע לפה, דיבר עם צביקה, עם המנכ״ל, ישב איתו כשעה, ישבתי יחד איתם, התחיל לגלגל לו את כל השמות שהוא מכיר, עם ההוא אפשר לדבר ככה, עם ההוא אפשר לדבר ככה, מה חסר לכם, איפה אתם צריכים השתדלות מול הכנסת, מול אלו, מול אלו, מה? נתן לו שמות, כל אחד ותפקידו, כל אחד, פלא פלאו. בסופו של דבר זה לא איתים. לא איתים. מסיבות כאלה ואחרות לא איתים, הוא חזר הביתה. לפני כשנה הוא מרים לי טלפון. הוא אומר לי, דוד יואב, חזרתי לעסקים. אני לא עושה באותו היקף של פעם. פעם זה היה 400, 500 דירות, כל מיני פרויקטים ענקים. עכשיו הוא עושה, מתחיל בית. עכשיו אני משווק בית אחד בכל פעם. אבל אני רוצה להזמין אותך להכנסת ספר תורה. אני זכיתי להכניס ספר תורה. אתה יודע מי יהיה מוזמן? זכר צדיק לברכה, הרב אלעזר, אבו חצירה. הרב, יורם אברג'ל. בקיצור, כל הרבנים שם, הוא גר בדרום. כל הרבנים של הדרום, כל הכלים, כל הקליברים האלו, יהיו. אני רוצה שאתה תשב ליד מימינו של רבי אלעזר, אומר לי. אמרתי לו, דוד דוד, זה לא בשבילי. לא בשבילי. זה הכבוד שלי, אתם יודעים, מרוקאים, אין כבוד. זה הכבוד שלי. תבוא, תשב מימינו. דוד דוד, אני לא יכול לבוא. אני מוכן לשבת בין הקהל. אתה רוצה להושיב אותי שם בבריקדה הזאת, לימינו של רבי אלעזר? זה הרצי גבוכה. אני אומר, דוד דוד, זה נשניח. אבל הוא רוצה להכיר טובה. זה הדרך ש... כן? רוצים להראות את עצמם בגדולתם, או אני מושיב אותך, כן, במעמד המכובד הזה. אני... לא רוצה, לא רוצה. אבל זה הדבר שהוא אמר לי אז. תדע לך, הקדוש ברוך הוא שמר עליך מילדות. מילדות. אחרי כל הסיפור. הוא זיהה את זה. הוא זיהה את זה. וזה דבר נכון. אבל כל אחד מאיתנו יכול לזהות את הקריאה האלוקית הזו. לאו דווקא משהו אבסטרקטי, מתוך תוכו, בכל רגע נתון. אבל, כמו שהוא מציין כאן, צערנו, אנחנו לא מספיק יודעים שצופים בנו מבפנים ומבחוץ. דבר ידוע וברור אשר כל העולם עושים עניינים רבים בסתר, וכן מדברים בדברים רבים בסתר. שימו לב, יש פה תפיסה של העלמת הראייה, גם ביחס למעשים שעושים בני אדם, וגם ביחס ל... מחשבות. מחשבות. אגב, מחשבות זה נדמה לנו עוד יותר שזה כמוס מעיני כל חי. כן? אבל בהשקפה נשמתית אלוקית, ודאי שגם מחשבות, כל יצר המחשבות הוא יודע. ועל הכל הוא, על הכל הוא דן. כן? על הכל הוא דן. אין דבר שלא נשפט. וכן מדברים בדברים רבים. זה גם מעשה, זה גם דיבורים וגם מחשבות. אלה שלושת סעיפי החיים שהאדם מדמה לחשוב שהוא עצמאי בהם ויכול לעשות ככל העולה על רוחו. לפעמים אדם חודל ממעשים, כי הוא מבין שבזה הוא כבר מפוקח. יש מצלמת וידאו 24 שעות בכלא הצינוק, בתא הצינוק שלו, אז הוא לא עושה מעשים. הוא לא יכול. אבל הוא לפחות מדבר דיבורים. הוא מפנה את הראש ומסנן כללה על המלכות. אבל אם יש משהו שמצטט או קורא את שפתיו, אז הוא עובר למישור המחשבה. בתוך מחשבתו הוא מקלל מבוקר ועד ערב את מי שהוא רוצה לקלל. ואז איש לא יכול לדעת. אולי יש מכונת אמת לפלוש לו לתוך הרגשות. כן? בעניין הזה של השגחה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. התפיסה האנושית שלא מזהה את ההשגחה האלוקית, היא כאילו מייחסת לעצמה עצמאות ביחס למעשים, לדיבורים, או למחשבות. וכן מדברים בדברים רבים בסתר, וחושבים מחשבות רבות. ואין חוששים כלל, רק שלא יוודאו העניינים. העיקר שפלוני לא ידע, העיקר ששכני לא ידע, העיקר שאמא לא תדע. אבל לא פשעת לאמא, פשעת לנשמתך. העיקר שלא ידעו. ואם היו כל מעשיהם שעשו מנעוריהם, וכל הדברים שדיברו, וכל המחשבות שחשבו, גלויים וידועים לכל אדם, כלומר, אם המעשים האלו, הדיבורים והמחשבות, היו מתייצבים בפני מה? בפני איזושהי ערכאה. אתם מבינים למה? הרי איך מעשה מקבל את המשמעות שלו? איך מעשה מקבל משמעות של טוב ורע? אם הוא ניצב מול אמת מידה, נכון? אם יש איזו אמת מידה שמגדירה אותו, כרע. או כטוב. ודאי. אם אין אמת מידה, אז המעשה לא יכול להיות מוגדר. באמת מידה של אדם חולה, האם זה רע לא לקום לתפילה? ודאי שלא. אמת מידה שאדם שלא חש בטוב, לא להתפלל, לא רק שזה לא עבירה, זה מצווה לא להתפלל. יש אמת מידה. אבל אדם בריא, שכוכב במותניו, כוחו במותניו, באמת מידה של אדם בריא, יכול להיות שזה לא בסדר. מה הוא אומר כאן? דבר מדהים. למה בני אדם עושים, חושבים ומדברים דברים לא הגונים? כי אין להם אמת מידה. אמת מידה נשמתית, הם מנסים לכפור בה. אמת מידה אנושית, נורמות אנושיות, הם מסתתרים מפניה. כי כל עוד לא רואים, אז המעשה הזה לא נחשב כרע. כל עוד לא רואים. אמת מידה אלוקית, גם אין. כי האמונה לא מבוררת יפה. נמצא שאמת המידה היחידה למעשה מהי? שרירות ליבו של אדם. ומצד אמת המידה היצרית, המעשה הזה הוא דווקא טוב מאוד. ואין ערכאה אחרת שתסתור אותו. אין ערכאה אחרת. הרי אם בני אדם נידונים במחוזי או בשלום, ולא מגיעים להכרעה, הם הולכים לעליון. יש ערכאה שהיא תתבונן על שתי בעלי הדין האלו, היא יכולה להגיע למסקנה של חייב לזה וזכאי לזה. מה שלא יכלה, הערכאה הנמוכה יותר. זו שאלה גדולה. בפני איזה ערכאה האדם נידון? כלומר, כשאתה עושה עבירה, בפני איזה ערכאה אתה עומד כשאתה עושה את העבירה? איזה ערכאה אני עומד? בשרירות ליבי אלך. אבל, כשאתה ניצב לפני העבירה וחושב פעמיים, בפני איזה ערכאה אתה ניצב, אתה שומע קול פנימי שאומר לך, תחשוב פעמיים. יש פה ערכאה פנימית שמתחילה להתעורר, והיא גורמת לך נקיפות מצפון. זו השאלה. התרבות העכשווית היא פוגעת מאוד בערכאות מוסריות. היא שוברת את שכבת האוזון שבעצם מגינה עלינו מפני מעשים שלא יעשו. שכבת האוזון זה המוסר הטבעי. זו ערכאה שנקראת מוסר כליות. יש מה שנקרא תשובה גופנית. התשובה הגופנית מתבססת על ערכאה פיזית של חוקי גוף. שברגע שאתה עובר עליהם, הגוף מכה אותך. זה נקרא תשובה טבעית גופנית. יש תשובה טבעית נפשית. מה זה תשובה טבעית נפשית? זה כבר ערכאה יותר גבוהה. זה ערכאה מוסרית נפשית פשוטה. מוסר כליות. כשאתה עושה משהו נגד מוסר כליות, הלב מכה אותך. יש ערכאה נוספת, זה תשובה אמונית. כשאתה מתחיל להתחבר לדבר השם שמופיע בתוך התורה. אם תעשו כך וכך, אם לא תעשו כך וכך, ובדברי הנביאים. כל התוכחה של הנביאים והתורה בכלל מבוסס על התשובה האמונית. זה ערכאה יותר גבוהה. יש ערכאה הכי גבוהה, זה תשובה שכלית. כשאתה מזהה את הרצון האלוקי במדרגה הכי גבוהה. הרצון האלוקי שמתגלה לבני האדם ורוצה להטיב להם. שהערכאה הזו מופיעה, אתה לא מסוגל לעשות פסיק נגד רצונו יתברך. זה ארבע ערכאות. ערכאה פיזית, ערכאה נפשית מוסרית, ערכאה אמונית, וערכאה, מה שנקרא תשובה מאהבה. כל אדם צריך לשאול את עצמו, בפני איזה ערכאה הוא נידון ביום יום? מי השופטים שלו? חבורת הביריונים שאליהם הוא שייך? הם אומרים לו מה זה טוב ומה זה רע? מי הערכאה שלה? או דמות יוקנו של יעקב נראה לו מן החלון, שיוסף נמצא עם אשת פוטיפר, יש לו בעיה. הוא נער צעיר מאוד, בן 17, בן כמה הוא שם? בן 17, 17. משהו, כן. נער יפה תואר. אשת פוטיפר נטפלת אליו. עכשיו הוא צריך להחליט בפני מי הוא נידון. האם הוא נידון בפני חשקים שלו, תאוותיו, או שהוא נידון בפניו של יעקב אביו. אומרים חז"ל, דמות יעקב נראתה לו בחלון, והייתה אומרת לו, רצונך שתהיה כתוב עם אחיך על החושן של הכהן הגדול, או שתיכתב בתורה כרואה זונות. זה מה שדמות יעקב אמרה לו, מאוד מעניין. זו הרכאה שמתעוררת בשעת מעשה, והיא מציעה לנו את ההצעה המאוד פשוטה. אתה רוצה להיות נאמן לאמת? עם כל המשמעות שבדבר? או אתה רוצה ללכת אחרי לבך ולשלם את מלוא המחיר על כך? מיד! מה כתוב אחרי זה? וינוח, וינח בגדו בידה, וינוס החוצה. למה? מה הוא ראה? דיוקנאו של מי הוא ראה ונס? דיוקנו של יעקב אבינו, מידת האמת. באותו רגע, הערכאה של יעקב ניצבה בפניו. כל אחד מאיתנו יש לו ערכאות. אחד הערכאה שלו זה אבא שלו, אחד הערכאה שלו זה כל מיני, אלף ואחד דברים. אלף ואחד דברים. כל אחד והערכאה, כמו שאמרנו, נשמתו, התחושות העדינות, המוסריות שבקרבו, שהוא מרגיש שהן סותרות על פניו בשעת עבירה. להקשיב, להטות אוזן, לפתוח את הלב לאותם קולות דקים ועדינים של חברה שבתוכה הוא חי. כן? עשה לי פה מסתובב עם איזה בחור פה. כן? זה סיפור בפני עצמו, אולי נסה לי כאן סכם בזה. מקווה ששתיים זה שתי דקות יספיקו לנו. היה איזה פעם אחת שמשפחה חשובה ויקרה בשכונה פה. כן? ביקשה ממני להתחבר לבנם, שאז יצא כביכול לתרבות רעה. כן? יכול, מותק של ילד, נשמה ענקית, כולם יודעים מי זה הילד, כל מי שהכיר אותה יודע איזה נשמה מופלאה, אבל באותו זמן מה לעשות? הוא ניסה דברים אחרים, ההורים כאבו כאב גדול, ביקשו ממני להתחבר אליו, ויצא להתחבר לנער הזה, ומדי פעם היינו מסתובבים בשכונה ומדברים. פעם אחת אנחנו הולכים פה בשכונה ליד מרכז הרב, ותוך כדי הליכתנו, מי בא מולנו? מי בא מולנו? הרב שלו מהתיכון, מרכז צעירים. הוא רואה את הרב. פתאום הוא רואה, כן, הבחור שכזה עם חסיים קצרות, כולו שרירים כאלה, אז זה משהו מדהים. הוא רואה את הרב שלו. אז הוא עושה ככה, תנועה כזה. אבל כבר זה מאוחר, הוא עובר מול הרב. ואז הרב מסתכל עליו, קורא לו בשמו, מחבק אותו. דיברו שתי דקות. אנחנו ממשיכים ללכת, אני רואה את הבחור עם דמעה בעין. מה קרה? שואו, זה הרב שלי מהתיכון. אז מה, למה אתה בוכה? אני נזכר, איך הוא היה מחבק אותי, איך הוא היה אוהב אותי. קשה לך עם זה, אה? קשה. תגיד, לא הגיע הזמן לחזור בתשובה, אני שואל אותו. תראה איזה הורים יש לך. תראה את הרב שלך, תראה את המפגש הזה, מה הוא עשה לך. ואז הוא התוודה בפניי. וסיפר לי, עד כמה הוא לא מצליח לברוח מהדימוי הדתי שלו. הוא מספר לי שפעם אחת היה בדיסקוטק עם כל החבורה שלו, ובמהלך הערב, ניגש אליו אחד מהאסים, כן, מה שנקרא זכר בטא, כן? הבחור שכזה היה זכר אלפא. הוא היה מוביל את החבורה, בזכות הרבה כישרונות, שונים. גם פיזיים, גם תבונתיים, גם קסם אישי, לא משנה. הזכר הבטא, הזכר המשנה, מה שנקרא בלהקה, הוא ניגש ואמר לו, תגיד לי, אתה מבית חילוני? הוא לא יודע מאיפה הוא בא בכלל. הוא חשב שהוא אחד מ-one of the gang, גם כן כזה. תגיד לי, אתה מבית חילוני או דתי? למה אתה שואל? תשמע, אני רואה איך אתה מזמין בחורה לרקוד. אני רואה איך אתה מדבר עם בת. זה משהו אחר. כך מספר לי הבחור. אתה מבין? הוא אומר לי. גם שאני בדיסקוטק, ואני רוצה להשיל מעלה את כל הלבוש הקודם. אני מעשן, לא סתם מעשן. אני שותה, אני מזמין בית. זה לא בורח ממני. בא אליי, כן? הסגן שלו, ואומר לי, תגיד, אתה דתי? אני רואה עליך, אני רואה מהתנועות שלך, שאתה קרוץ מחומר אחר, העדינות שלך. אמרתי לו, כן, אני בא עם בית דתי. באותו פורים, שהיה זמן קצר לאחר המפגש לנו פה, באותו פורים הוא הגיע פה לרחבה, ורקדנו עד אילפון חושים. חודשיים לאחר מכן הוא הכיר את הבחורה ממכון אורה והתחתן. ברור השם, היום פעלה פלאים. איזה מסעות אנשים עוברים. ייזהר משוכב את חלקך. טוב, נעצור כאן, כי